מה פותח את פרק נוטט בשאלה שלכאורה זה המשך השאלה שכבר נשאלה בתחילת פרק נוזיין, וצריך אולי עוד מעט לברר אחרי שנראה את הפרק מה התחדש כאן בשאלה או מה התחדש בתשובות על מה שכבר ראינו בנוזיין נוחת. ושכן המרן מדגיש כאן יותר נראה לי מאשר אפילו בפרקים הקודמים, יש פה התמודדות עם השאלות שנשאלות מבחוץ. כן, הדבר הזה אשר שאלו בני אדם, אין ספק, אומר, כי השאלה הזאת מאיתם. בפרק מוזיין הוא לא התייחס ככה לשאלה, זה יותר ברצינות. כאן הוא דוחה את השאלה, כי השאלה הזאת מאיתם, כי חשבו, כן, יש להם טעויות במחשבה היסודיות, ולכן הם מגיעים לכל מיני שאלות כאלה ואחרות. אז נראה שהמהר"ל מתייחס פחות למהות השאלה, כי הוא אומר יש בעצם טעות בכל יסוד השאלה. אני אומר, לפה קצת פרק נוזיין, שם הוא התייחס יותר בצורת השאלה. פרק נוזיין הוא אמר, הוא גם אמר שזה בני אדם, אבל שם הוא אמר, הדבר שנבוך הוא בהרבה בני אדם, ושלא נזכור בתור העולם הבא וכו'. והוא עונה את זה ברצינות. אמנם אנחנו בערנו, ובמקום זה נוסיף ואור ונאמר, כי אנשים בשאלה חשבו, כי לא בא קובע חוק וזה לא נכון. אז בסוף הפרק, זה זוכים שלושת השאלות בסוף פרק נוזיין, הוא כאילו חיזק את שאלתם, או שהם חזקים את שאלתם, ואולי אומרו כי זה ככה, ואולי אומרו כי זה ככה. זאת היה שם שאלה, והמהר"ל דרש לענות עליה מאוד מאוד ברצינות. כאן זה נראה שהשאלה היא כנראה קצת שונה, והמהר"ל פשוט מדלג עליה. למה הוא מדלג עליה? יש תפיסה מוטעת בעולם. יש כאלה שחושבים ששכר בעולם זה שכר גופני. זה לא נכון. זה לא יכול להיות. לדמיין שמהמצוות זוכים רק על ידי שכר הגוף, ושהמצוות הן פעולות הגוף, זה ודאי לא נכון, כי המצווה הוא עניין אלוהי, לצרף בני אדם להגיע אל מדרגה בלתי טבעית. זה המסר שאמר לך את הפרק, ולכן כל מי שמבין מה העניינה של המצווה, שמבין שהמצווה היא לא טבעית או נימוסית בלבד, אלא שהמצווה זה עניין אלוהי, לכן ברור שהשכר על המצווה חייב להיות שכר רוחני, ולעולם לא יהיה שכר טבעי. ולכן אין צורך בכלל להסביר לי שהשכר רוחני, זה דבר פשוט, מובן מאליו. אני מבין שפה המהר"ל מפסיק לענות בעצם לשאלה, ומביא מדרש מחומש דברים רבה, שבו הוא לכאורה סותם מהנושא, עוד יחזור ויחבר את זה, אבל נראה שהמהר"ל בעצם היה עסוק בלהסביר שהשאלה אין לה מקום. אין מה לשאול אולי השכר הוא שכר גשמי ולשכר רוחני. זה כל אחד מזה לא יכול להיות, שאול פעולה רוחנית מקבלים שכר גשמי ולא רוחני. תם סיפור, עובר המהר"ל למדרש. צריך לנסה להבין איך המדרש הזה מחזיר אותנו לתשובה לשאלה. מה כתוב במדרש? אמר רבי שמואל בן לקיש, יש ארבע אשים, ארבע אש בתורה. יש אור של אש, ויש כתובה באש, ויש חתומה באש, ויש מנופפת באש. ואחרי זה יש גם איזה משהו חמישי, שעד הקולמוס שהוא מקנח בסוף, משם נתן משה זיו הפנים. אז מתחיל המהר"ל להסביר את ארבע נקודות האש. אומר המהר"ל שהאש שעליה התורה כתובה, האש הלבנה, האור, זה מגמת התורה. לשון המהר"ל פה בתוך הקטע, התורה, הנושא שלה, הטוב והזכות. מגמת התורה, תכלית התורה. גם כשאמרה התורה להרוג לסוף ולסכל, זה לא חלילה רע, כל זה להעמיד הטוב והנועם. אז נושא התורה זה טוב, שאיפת התורה, מגמת התורה, זה ההערה הראשונה של האש. הערה שנייה באש, שהיא גם כתובה באש שחורה, פה אומר המהר"ל, זה כבר איך זה יורד להבנה שלנו, כן? שכותבים משהו, זה כבר משהו שאפשר לפגוש אותו. נכון, המהר"ל קורא לזה מושכלות התורה. ברגע שהתורה נכתבה, היא לא רק בהתחלה, היה רק את האור של התורה. כן, אני מצייר את זה בתור התחלה וכו', זה מן הסתם היה הכל ביחד, אבל לצורך העניין, בתורה, בהתחלה יש רק את המגמה שלה, התכלית שלה, אחרי זה גם נכתבת באש שחורה. מה זאת אומרת שנכתבת באש שחורה? שיש מושכלות התורה, דברים שאדם יכול להיפגש איתם, אדם יכול להבין אותם, דברים ברורים וצרופים, אין מדבר ספק, רק השגה מבוירת ניכרת. זאת אומרת, גם ההשגות שבתורה, כשאדם פוגש את הכתב של תורה, אדם פוגש מה שכתוב בתורה, יש לו השגות בתורה, אז גם זה דברים אלוהים נבדלים. אש אמר המהר"ל, בהתחלה זה השם. זה מיוחס להשם. כן? השם הוא אש אוכלה. נבדל לגמרי מהעולם. אז התורה מגמתה נבדלת לגמרי, וגם כשאתה פוגש מושכלות שאתה מבין אותן בתורה, דע לך שמושכלות לגמרי. נראה לי שפה רומז מה שהתחיל בתחילת הפרק, שהוא אמר, יש מצוות שעוד אפשר היה לטעות בהן ולחשוב שהן טבעיות בלבד. נכון, נותן דוגמאות, אומר מצוות כיבוד אביהם, מצוות ואהבת לך כמוך, כן, תיקון בני אדם, על זה אפשר לטעות לך בעולם הזה. אומר המהר"ל פה, דע לך, כל חלקי התורה, זה שייך לעולם הנבדל. אין שום חלק בתורה שהוא שייך לעולם נמוך. יכול להיות שהוא יורד לעולם, תכף ננסה להבין, אבל הוא ודאי שייך לאש. לכן לא רק המגמה של התורה היא אש, גם הופעתה הכתובה היא שייכת לאש. זה אש שחורה, כי שחור על גבי לבן זה דבר ניכר, יש לו בירור, גם אני יכול לראות אותו, גם אני יכול להבין אותו, וזה הכל נובע מעולם עליון, עולם שבו אין ספקות, רק השגות מבוארות. בעולם התחתון, עולם של חומר, יש המון ספקות, יש המון שאלות. בעולם רוחני נבדל, הכל ברור, אין ספקות בשום דבר, ככה תורה יורדת למציאות. אומר המהר"ל שזה גם חלק שלישי, שהיא חתומה באש. חתומה הכוונה שהכל ביחד, לא רק כל סעיף וסעיף כמו שהוא נכתב, אלא גם כשאתה חותם את כולה ביחד, מתחילתה ועד סופה, כשהמקבל צריך להתייחס אל הכל, אז זה עדיין נשאר בצורתה העליונה. בגלל שכאן כשהמהר"ל מדבר על התחלת התורה ועל השלמת התורה, אז אולי זה חוזר למה שהסביר על שני לוחות הברית, שיש חלק שהוא יותר קרוב לנבדל ויש חלק שהוא יותר קרוב לתחתון, מה שדיבר על ההבדל בין 10 הדיברות לבין שאר חלקי התורה. אז גם השלמת התורה כולה מתחילתה ועד סופה, גם הצדדים שיורדים לצד המקבל, זה הכל הכל חתום באש. ואגב זה אומר המהר"ל שגם חלק ברביעי, נצליח את זה כמו בעמוד הבא בקופי, היא מלופפת באש. ליפוף, אומר המהר"ל, זה המלבוש שלופף את התורה מסביב. הוא מסביר פה שני סברים מה זה המלבוש, או שזה הסיפורים, זה קשור למה שראינו פרק י"ג עם הזוהר הקדוש הארוך שהמהר"ל הביא שם, שיש מלבוש לתורה וזה הצדדים החיצוניים של הסיפור. ולכן הוא מוסיף עוד דבר, שיכול להיות שהליפוף הזה זה אפילו לא הסיפור, זה חלק עוד יותר חיצוני, זה התורה שבעל פה, שהיא כבר ממש מחוץ לתורה, יוצאת מן התורה, ויש בה גם כן צד כזה של אש נבדלת. כי האדם, אדם המקבל, הוא רואה רק את הצדדים החיצוניים, הוא רואה רק את המלבוש, הוא רואה את הסיפור, או שהוא רואה את התורה שבעל פה שיורדת אליו יותר מחובת אליו. אז גם האדם הזה הוא עסוק בעצם באש הנבדלת, ובכלל לא בצדדים נמוכים.
אבל
ספק לו,
מה
העולם מתכוון
שיש לו
חיבור
רק
אל
המלבוש? גם לפני כן
המשכלות
יש לאדם
חיבור? כן, ודאי יש לו, אבל עיקר הדבר שהוא רואה את המלבוש. המלבוש יותר צורף אל האדם, האדם רואה את המלבוש, אבל הוא יכול להבין גם דברים יותר עמוקים מאשר המלבוש. כן, אבל זה עדיין דברים שנוגעים אליו. כן. אז רואים שהמהר"ל מאוד מאוד חשוב לו להסביר, שמכל ארבעת הצדדים, מכל עבר איך שמסתכל ממטה למעלה, התורה היא אש אוכלה, התורה היא כולה שייכת לעולם הנבדל, התורה היא כולה עמוקה. ושייכת לעולם מאוד 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 עליון, שום צד תחתון אין בתורה. אז לכן כל הטעות הזאת של תחילת הפרק, שאפשר היה בטעות לחשוב ששכר על ענייני תורה נשייך לעולם תחתון, זה בכלל לא יעלה על הדעת. המהר"ל מוסיף נקודה חמישית, רק כדי לגמור רגע את פשט הפרק, ואומר שיש גם שכר סופר. הוא אומר מפורש שזה משה רבנו, נכון? המדרש שאמר את משה רבנו, זה כבר צדדים שהם יותר גסים. מושכל התורה הוא דק ביותר. אבל בקולמוס נשאר משהו שהוא קצת יותר עב, שהוא מתאים ממש לעבור למקבל. התורה היא בסוף נשארת תורה, זאת אומרת המקבל הוא פוגש תורה, אבל התורה נשארת התורה. פה יש חלק שלא נכנס לתורה, מרוב שהוא לא זך לגמרי, ועבר אל המקבל, כינח הקולמוס בשערו. כוונה בנמשל, שמשה נטל זיו הפנים. זאת אומרת, יש נקודה מסוימת שלא נכתבה בתורה, ואולי עדיין לא ניתנה לעם ישראל, אבל משה רבנו כן מקבל שארית מהדבר הזה, וזה מאיר על משה זיו פנים, וזיו הפנים הזה זה גם ודאי דבר נבדל, ואתה רואה שגם השכר של הסופר הוא עסוק אך ורק בדברים נבדלים, קל וחומר לתורה עצמה שהיא גוף הדבר שהיא ודאי נבדלת לחלוטין, ואין בשום צד צירופי לעולם החומר התחתון. אנחנו נסיים המהר"ל אחרי שהסביר את כל המדרש הזה באריכות, הוא חוזר בשורות האחרונות של הפרק לשאלה מההתחלה, ואם כן, איך יאמר שכל שכר תורה אינו גופני בלבד? האומר כך, והנה שוב הוא קצת נכנס בשואלים, אין לו הבחנה בדברים אשר ברורים כשמש בצהריים, כל מצוות התורה עם חוק וגזרה, לומדת טעמם, אי אפשר לומר שיש שכר שלהם בעולם הזה, כיוון שאין כאן שום דבר טבעי כלל. אז לכן בעצם נדמה שפרק מ"ט יושב על העובדה שהמהר"ל בכלל חושב שכל השאלה היא שאלה טעות. אז אולי רגע עכשיו, לפני שנעבר את הדבר הזה, ננסה רגע להזן את זה עם מה שראינו בפרקים שלפני כן, ששם המהר"ל התייחס מאוד ברצינות לשאלה וגם ענה עליה בשני פרקים ויאריך בארבע תשובות פרק מ"ח. נדמה שהמהר"ל שואל את אותה שאלה מזוויות שונות, לחלקם יש מקום ולחלקם אין מקום. שאלה שהעסיקה את המהר"ל, את האנשים בפרק מ"ז, זה יותר מצד התורה. איך יכול להיות שענייני עולם הבא, אם הם כל כך עיקריים, כמו שאומרת חייל פרק מזיין, הם לא מופיעים בכלל בתורה. לא חלילה שהיה מי שרצה לומר שמה שאולי אין עולם הבא. זה פשוט היה שיש עולם הבא. אבל השאלה לא הייתה על עולם הבא, השאלה הייתה על התורה. האם תורתנו הקדושה היא חסרה ואיננה כוללת חלק מאוד מאוד מהותי? לכן בסוף הפרק, בסוף פרק מזיין, השאלה ניסה להתחדד. הבנתי את התשובה שלך מהר"ל, הנביא הוא עסוק בעניינים אחרים, ונביא לא עסוק בכלל בענייני עולם הבא, אלא עסוק במדרגות ששייכות לתוך דליגות בעולם הזה. אבל למה זה לא נאמר לו בלי להיות נבואה? למה זה לא קרה בסוזם המפגש עם אלוהים, שאלוהים יותר מהמציאות הזאת? שלושת השאלות שם, הם כל הזמן חידדו את אותה נישה שאנחנו רוצים לברר פרק מזיין, וזה מצד התורה. למה בתורתנו הקדושה לא מופיע עולם הבא? ברור שיש עולם הבא. ברור שיש שכר עולם הבא. זה לא שאלה. גם פרק נולחת המשיך את אותה מנגינה. למה שכר עולם הבא לא מופיע בתורה? אמר המהר"ל, בוא נסביר לך את זה עכשיו בפרטות, את היסוד שעובד מאחורי העניין של פרק מ"ז. א', כי אנחנו רוצים לתקן גם את העולם הזה. ב', כי שכר עולם הבא, זה אנחנו לא עושים בשביל לקבל שכר. אנחנו עושים בשביל לשמה, פועלים בשביל לשמה. ג', כי אנחנו רוצים לתת שכר או לתת הבטחות של דברים ברורים וניכרים, ולא להפליג עכשיו בדברים שאינם ברורים וניכרים. כל זה אבל עדיין היה עסוק בבירור שוודאי שיש שכר עולם הבא. השאלה הייתה רק למה הוא לא מופיע בתורה. זאת אומרת, לשאלה הזאת, המהר"ל בפרקים נ"ז נ"ח בהחלט נתן מקום שצריך להתייחס אליו, שמדוע בתורתנו הקדושה חסר משהו. בפרק נ"ט הוא שואל את השאלה בזווית אחרת לגמרי. הוא לא שואל מצד תורתנו, הוא שואל עכשיו, יש כאלה שרצו לעמוד מתוך הוויכוח הזה של פרקים נ"ז נ"ח, ולטעון יתרה מזאת. זה לא רק ששכר עולם הבא מופיע בתורה, זה בגלל שאין שכר עולם הבא.
רגעים
תתם
לא שואלים,
אני לא מסיק עם הסקנה. זאת אומרת, נקודת המוצא עכשיו להתמודדות עם מחשבה אחרת. אז למרות שהוא כאילו המשיך, זה היה נראה כאילו ממשיך את אותו דבר, זה לא ממשיך את אותו דבר, גם זה בולט שאיך שהוא התחיל פרק מנחת. הוא אמר, פרק מנחת הוא כתב, וזה הפרק יכנוס לבאר השאלה הזאת. איזה שאלה? שאלה ששאלתי פרק מ"ז, אני ממשיך לבאר אותה, ואם שכבר בערנו שאלה הזאת, הרגע אני תהיה לפרק מ"ז, אבל בכל זאת אני רוצה להשיב עוד שובה. בפרק נוטט הוא לא ממשיך את אותה שאלה. הוא כותב ככה, הדבר אשר שאלו בני אדם אשר לא נכתב, כן, זה שאלה חדשה. ואין ספק, השאלה זו מאיתם. זה שאלה שלהם, זה לא שאלה שלנו. כן, זה שאלה שנובעת מטעות יסודית, ולכן גם בסוף הפרק, גם מה שקראנו הרגע בסוף הפרק, המהר"ל בעצם בפרק נוטט עסוק להסביר למה השאלה בכלל לא מתחילה. זאת אומרת, אם כתוצאה מהמחשבה הזאת של העובדה שהעולם הבא לא מופיע בתורה, יבוא מישהו לידי המחשבה שבעצם אולי אין עולם הבא. אולי זה סתם דמיונות. כן, אנחנו מכירים את המשנה במתחילת מסכת אבות, מתיג נפש איש סוחו. מתיג נפש איש סוחו היה עסוק בפרק מנחת. אל תהיו כעבדים שנשים את הרעב על מנת לקבל פרס, אלא עבו כעבדים שנשים את הרעב שלא על מנת לקבל פרס. זה בעצם התשובה השנייה של פרק מנחת. אנחנו לא, אין לי ספקות בעניין עולם הבא, לאנטיגנוס לא חשב שיש ספקות בעניין עולם הבא, אלא מגמתו הייתה להסביר למה מגמת עבודתנו היא לא מכוונת לפי עולם הבא. אבל ידוע דברי חז"ל שיצאו ממנו, זה מופיע בעבודת רבי נתן שם, שיצאו ממנו צדוק וביתוס, שצדוק וביתוס אמרו בעצם, הכוונתו זה כי אין פרס, כי אין עולם הבא. הם בעצם כבר פרק נ"ט, זה כבר שייך לצדוק וביתוס, זה כבר לא שייך לאנטיגנוס. הם יצאו מתוך פרק נ"ח, מתוך הבירור העמוק ההוא, ולכן, אני לא זוכר מישהו הדגיש כבר שפעם קודמת, שזה נראה שהמהר"ל מתמודד עם מחשבות מבחוץ פה, ופרק נ"ט זה מאוד בולט, וגם בהמשך אני חושב זה יופיע. שכל, פה זה ממש מחשבה מבחוץ. לכן הוא מדגיש בשם חז"ל, שכר מצוות באי אלמא לקה. זה בכלל לא מתחיל. מי שחושב שיש שכר מצוות בעולם הזה, זה פשוט חוסר הבנה של עניינה של תורה ומצוות. לכן פרק נוטט בעצם, כל הספר הזה עסוק במגמתה של תורה. אבל בפרק נוטט, כתוצאה מהטעות המחשבתית הזאת, המהר"ל בעזרת המדרש הזה מדברים רבה, יעסוק בלחדש לנו שתורה, כל עניינה, ממעלה ועד מטה, זה עיסוק באש הנבדלת. זה המגמה שמופיעה גם בצורתה מעשית, מתחילתה ועד סופה, מהדיבר הראשון ועד המצווה האחרונה שבתורה, כולה זה הופעה של הנבדלות האלוהית, ואין בה שום שייכות לעולם הזה. ואף על פי שהדברים מופיעים בעולם הזה, אבל זה הכל הופעה נבדלת. עכשיו, אם עוד אפשר לעשות סעד ברשותכם, אז נדמה לי ביחס בין פרק נ"ח לפרק נ"ט, שפרק נ"ח זה בעצם תשובה מצד החלקים התחתונים של המדרש. זאת אומרת, מהו בעצם, אם הקדמנו נכון עכשיו את השאלות, את היחס בין נ"ז נ"ח לנ"ט, אז מהו בעצם עונה בפרק נ"ח? הוא עונה על השאלה, למה העניין האלוהי העליון הזה של עולם הבא לא מופיע בתורה? בתורה, הכוונה, בתורה כפי שנמסרה לנו. בתורה מצד איך שהיא נועדה לצרף אותנו. זאת אומרת, הוא לא עסוק מצד האש הלבנה, מצד המגמה. הוא עסוק מצד הצדדים התחתונים, כפי שהם מופיעים אלינו. בליפוף הוא אמר, הליפוף זה הלבוש החיצוני של התורה. אז זה בעצם נשאל פרק נ"ח. למה בלבוש החיצוני של התורה אין עיסוק במגמתה של תורה במובן הזה שמוביל לידי עולם הבא? אז בעצם במובן מסוים אפשר לכתוב את הפרקים האלה הפוך. זאת אומרת, יכול היה מהר"ל להתחיל מפרק נ"ט, לבאר את מגמתה של תורה. את עליונותה של תורה, את העובדה שכולה עסוקה בנבדלות, את העובדה שברור ששכר מצוות בעיה על מלאכה, לא צריך להסביר את זה, כי כל מי שמבין תניונה של תורה לא שואל את השאלה הזאת בכלל. ואז לבוא ולשאול, בסדר, אבל למה בצד התחתון זה לא גם מוזכר לנו הדבר הזה, שיש בסוף עולם הבא? מהצד שלנו, מהצד של המקבל, איך שהמקבל פוגש את התורה, את ההופעות הנבדלות שלה, אז למה לא הוזכר למקבל שיש דרך כזאת של פרס בעולם הבא? ועל זה בא פרק נ"ח ועונה בריכוז.
ההסבר של פרק נ"ח הוא נכון, מגדיל את השאלה למה קריסטון לא כתוב לעולם בתורה. לא? לא רק מצד העם, כאילו...
מה רגע, מה תשובה אתה אמרה על פרק נ"ח?
זה פשיט.
זה פשיטה. זה התשובה שאתה אמרה על פרק נ"ח. לא צריך להגיד דברים פשוטים. אני לא עושה דברים פשוטים, אבל בכל זאת, למה מצד המלבושים, החיצוניים, אתה לא מחזק מאוד את התשובה הזאת? לכן אני אומר, אפשר, בפרק נוטס הוא חורך את הכל בעצם. אבל יכול להיות שהכוונה של המראה בפרקים הקודמים זה מצד הצד התחתון שיותר שבה אדם, כי השאלה שלנו, זה אני מוכן את המראה נתחת אליו בכבוד, זאת אומרת, זו שאלה אמיתית. האדם בסוף, הוא אחרי כל האש הנבדלת העצומה, הוא חי פה בעולם התחתון. וגם תורה, למרות שנבדלת, יש בה צדדים בארבעת הצדדים הללו שהולכים ויורדים לתוך המציאות התחתונה יותר מתוך הבנה שאנחנו חיים בעולם החומר. אז למה בעולם החומר לא ניתנו לנו רשמים כאלה שזה יעביר לנו? האמת שהמהר"ל אמר, בטח שהם ניתנו ברמז, תכף יגיע לזה פרק סמך, אבל למה זה לא נכתב במפורש? אז נדמה לי שבעצם השאלה הראשונה של נ"ז נ"ח, ובעיקר שהוא ענה לבן נ"ח, זה תשובה מהצד התחתון יותר של כל הופעתה של תורה בנבדלות שלה. אז למה הוא כתב את הפרקים ככה ולא הפרקים? טוב, הוא רצה לתת מקום, אני חושב קודם כל השאלה המהותית של נ"ז נ"ח לברר אותה. פרק נ"ט באמת נותן תשובה כזאת, שאתה צודק במה נוסף, היא מבליעה את הכל, זאת אומרת, מי צריך בכלל פרקים נ"ז נ"ח? מי שנמצא בפרק נ"ט, הוא לא צריך אולי את נ"ז נ"ח, הכל כל כך בהיר ונהיר לו, לכל המגמה, הכל פשוט וישר לו, אז הוא פשיטה. אבל בכל זאת, לא לכולנו הכל פשוט, לא כולנו חיים במגמה כל כך עליונה של יש דת למה, אז אנחנו היינו רוצים לראות את ההבטחות האלה בתורה. והמהר"ל, תשובות לכאורה הרבה יותר נמוכות בפרק נ"ח, כן? מצד תיקון העולם, מצד עבודת השם הנכונה שלנו, תשובות הרבה יותר מוסריות פשוטות, מאשר התשובה האמונית המוחלטת של פרק נ"ט. אז לכן נראה לי הוא כתב את זה ממטה למעלה, כדי שיהיה לנו מקום גם לתשובות ההתאה הראשוניות, ואחר כך נעלה לתשובה העליונה הזאת, שמקיפה את הכל בפרק נ"ט.
אבל
התשובה
הראשונה בפרק נ"ח,
כלומר... תקן עולם מחוץ שדי.
התורה גם תקן עוד העולם. איך זה כאילו, איך זה ביחס למונטט? כל זה כאילו, לא יודע אם סתירה, כי זה לא בדיוק, בפרק נמצאת לא כתוב שהתורה מעדה להביא לך גשם, אבל...
א', בסדר פשוט, אמרנו פעם קודם שיש חילוק בתור פרק נמצאת, נראה שפרק נמצאת הוא המשך לתשובה האחרונה יותר. התשובה האחרונה בפרק נ"ח אמרה, ברור שעולם הזה, מה לנו בעולם הזה? עולם הבא הוא הפשיטות הטבעית שאלה אנחנו מובילים, לשם המצוות מובילות, זה נראה טבעי. החידוש הוא שיש שכר גם בענייני הגשם ועניינים חומרים של העולם הזה. אז לכן פרק נ"ט הוא במובן מסוים המשך את התשובה הזאת. אז את השאלה שהשואל בעצם זוכר לשאול היה פרק נ"ח, כאילו איך התשובות מתבררות עם זה. אמרנו שזה באמת מבטים שונים קצת על המציאות. זאת אומרת, מצד המבט הראשוני יותר של העולם התחתון, של תקן את העולם הזה, אנחנו מבינים בעצם של תקן את העולם הזה, משמעותו להביא את העולם הבא לתוך העולם הזה. לכן בסוף האש אוכלה הזאת היא תחיה בעולם הזה, ובשלמות כזאת העולם הזה כולו יהיה נבדל אלוהים. אז זה הכוונת הכלל הולכת שדאי, שכולנו נחיה במדרגת הנבדלות העצומה הזאת של פרק מוטט, ואז יתוקן העולם. אז לכן המהר"ל פרק נ"ט לא רוצה לדלג על העולם הזה. אם אינו קוראים רק פרק נ"ט, אפשר היה להישאר בסדר שם פרק א' כמובן עושה. זאת אומרת, אין עולם הזה. מה זה עולם הזה? עולם הזה זה... בשביל זה רביד פרק סמך עכשיו, כדי לעשות לנו סדר בין העולמות. אני חושב שזה עניינו של פרק סמך עכשיו, מכיוון שהוא עסק בעולם הזה ובעולם הבא. פרק סמך מנסה לעשות לנו בעצם את הסדר, את המבניות הנכונה, ביחס בין שתי העולמות. עולם הזה ועולם הבא, מה היחס ביניהם? אז המהר"ל, אני חושב שהוא עונה פה במהלך הפרק.
פרק סמך הוא
גם קהילת חכמים.
הוא
גם מבין שיש לנו מוטט. כן, כן. אני חושב שזה משנה, אבל בא לסדר את הדבר הזה בעצם עכשיו. לאור מה שמעתי פרק מוטט, אז איך להתייחס לעולם הזה? אתה סודק, ככה התחלה. וזה הפרק ברגע דעת חכמים, היפר אשר אמרו, האם. כי התורה נסתם שכר גופני שכר רוחני, ואז חכמים פשיטה, ואחרי מתחילים פרק כמה דקידושין, שכר מצפות בעיה על מלאכה, והוא אומר זה דבר פשוט, וכל מה שכתוב, בחוקותיי תלכו וכו', זה לא יכול להיות שכר. זה משהו צדדי, צד חסד וחנינה, זה לא שכרם של מצוות, זה לא שכר של עולם תורה. כן, אז זהו ודאי בעלי ותל. אז מה עכשיו כן הוא רוצה לעסוק בפרק? אז הוא אומר טעם כל זה, אצלי זה בסוף העמודה הראשונה. הוא כותב וטעם כל זה, מה שהשכר של מצוות אינו בעולם הזה, זה בעצם הנושא עכשיו של הפרק. למה לא יכול להיות ששכר מצוות יהיה בעולם הזה? שזה אותו נושא של פרק מוטט, אבל נדמה לי שעכשיו הוא עונה את זה מהכיוון של לבאר מהו עולם הזה, ומהו עולם הבא, ומה היחסיות ביניהם. התשובה הראשונה, אני לא יודע, לא יודע לספור כמה תשובות שונות יש פה בפרק, אפשר לספור 4, 5, 6, לא יודע, בוא נסה לעשות רגע ביחד את הסדר של כל הפרק. הוא עונה בהתחלה תשובה אחת במשפט אחד, הוא אומר ככה, וטעם כל זה, מה שהשכר מצוות אינו בעולם הזה, והפרשנו. אין המצוות טבעיות להיות השלום שלהם בעולם הזה. זה התשובה, זה פרק נוטט בעצם, זה הכוונה כבר פירשנו. פרק נוטט, אמרתי לך, מצוות זה עניין רוחני, מה הקשר בין העולם הזה לבין העולם הרוחני? אני אומר במבט הזה לכאורה, מה זה העולם הזה בכלל? מי צריך את העולם הזה? ועוד, הוא עולה פה מדרגה, אם כי נראה לי שהוא עדיין אבל משתייך עקרונית לתשובה של פרק נוטט, וכאן הוא מסביר שני הסברים בפער בין העולם הזה לעולם הבא, אחד מצד אלמה דשיקרה לעומת אלמה דאמת, ושתיים מצד עולם חסר לעולם שלם. בסדר? אני לא יודע אם זה שתי תשובות, זו אותה תשובה רק להדגיש שני כיוונים, ובכל מקרה נראה לי שכרגע...
אני לא הצלחתי להבין את האמת השקר בלי הזה, זה מה שאני מסביר את זה.
כן,
אתה... ברור שהעולם השקר זה
מצידם,
ברור שהעולם
חלקי,
חסר, זה גם כאילו
מתקדם. יופי, אתה מחזק אותי, אני נראה לי יותר שכל זה, זאת אומרת, גם התשובה הפשטית שאומר במשפט הראשון, לפני המילה ועוד, וגם מה שהוא הוסיף בוועוד ובגם, כן, אומר ועוד, שזה עולם שקרה על מדמת, וגם שעולם חסר ולחק, כל זה נראה לי עדיין תשובה ראשונה שהיא שייכת להבנה של פרק נ"ט, שבה בעצם, אני אסכם את הרגע במילה אחת, אחרי זה נפרצת אולי, שמשפט אחד, העולם הזה והעולם הבא, מה הקשר בכלל בכלל בין הדבר הזה? שקר ואמת זה שני הפכים, חסר ושלם זה שני הפכים, טבע ונבדלות זה שני הפכים, מה הקשר בין העולמות? נדלג על זה רגע, רק כדי להסביר את הפרק, את הפשט של הפרק. אחרי זה אני עובר לצבי ולעבור לקוף פבט. לא יודע איך זה כל אחד, אבל זה מתחיל במילה ועוד. ושם לדעתי הוא עובר עכשיו למדרגה חדשה. כן? לפני היום שהוא מביא את הגמרא בעבודה זרה, יום לעשותם. כי שם הוא אומר ככה, ועוד. כי הכל הוא באמת, כי עצם השכר הוא מיוחד דווקא בעולם הבא, שהוא עולם מיוחד לשכר. וזה שם ריש לקיש, טוב, עד כאן זה קצת סתום, ועכשיו מתחיל לבאר, הוא באור זה. העולם הזה, ועכשיו זו תשובה שלוקח פה איזה עמוד וחצי, עד מדרש הילקוט, העולם הזה הוא עולם ההוויה. נגיד כבר עכשיו, הוא אומר את זה מפורש, אני חושב כמעט בהמשך, שהוויה מבחינת המהר"ל הכוונה התהוות. בסדר? עולם ההתהוות. עולם הזה הוא עולם ההתהוות, ראו שיעשיית המצוות הוא קניין שלמות יתול פועל בעולם הזה, הדבר הזה ראו שיהיה בעולם הזה שהוא עולם התהוות, אבל בעולם הבא אין שם התהוות יצאה לפועל. כל עניין זה שייך לעולם של גשם, של חומר, אבל למה נבדל בפועל? ולפיכך אין שם קניין שלמות יציאה לפועל, שכבר זה היה התהוות, זה לא יכול להיות בעולם ההוא. וזה הכוונה, כל זה הוא רצה להסביר את היום לעשותם אחר לקבל שכרם. שכר מצוות בעולם הזה אינו, ואפילו למי שיש שכר מצוות בעולם הזה, חס וחלילה אמר שהם משלם שכר מצוות לגמרי, פחות אוכל בעולם הזה. אז נדמה לי, ועכשיו הוא מעריך את זה במדרש דברים רבה, שהוא אומר שם ששכירות אינה משתלם משם הגמרא, ששכירות אינה משתלמת אלא בסוף, והצדיק יקבל את התשלום שלו רק בסוף, וכולי. אפשר עוד להאריך בדבר הזה רק רגע, אבל רק להסביר רגע את העיקרון שנדמה לי שפה הוא אומר, הוא אומר מדרגה אחרת לגמרי מה שתחיל בתחילת הפרק הנכון. כי כאן הוא כבר לא מנתק בין העולמות. הוא לא אומר, מה אתה מדבר איתי על מצוות בעולם טבע, שאני מדבר איתך על עולם נבדל? מה אתה מדבר איתי על שכר בעולם של שקר, שאני מדבר איתך על עולם של אמת? הוא אומר משהו אחר לגמרי, הוא לא מזלזל כל כך בעולם הזה. הוא אומר, העולם הזה זה עולם של התהוות, זה עולם של התפתחות. העולם הבא זה כבר עולם עומד, עולם יציב. בסדר, זה ברור עכשיו, אי אפשר להגיע לעולם עומד בלי להתהוות ולהתקדם, בלי להוציא מן הכוח אל הפועל, ויש ערך לעולם הזה. אך לא נקבל בו את השכר, כי כרגע אני בתנועה. כן, מתי אתה נותן לבן אדם את השכר? לא תוך כדי שהוא רץ ומתקדם, כשהוא מגיע בסוף ליעד. אבל כל מה שהוא רץ אל היעד, כדי להגיע ליעד, זה טוב מאוד, אילולא זה לא היה זה. זאת אומרת, כאן בתשובה הזאת, הוא כבר נתן הרבה יותר מקום לעולם הזה. אמנם עדיין לא מקבלים בו שכר, אבל יכול להיות שכן, כבר כן מורמר פה, יכול להיות שאוכלים פה פירות. אבל ודאי, הקרן קיים את עולם הבא, כי זה יהיה העולם שבו ראוי לשלם שכר. אז זה שתי עולמות, עדיין זה שתי עולמות. הוא כן מדגיש שזה עולם גשמי וזה עולם נבדל, אבל זה כבר עולם הכנה אל העולם הבא, זה יותר דומה למאמרי חזן המפורסמים של הפרוזור והטרקלין וכו'. נדמה לי שבמדרש הבא בילקוט הוא אומר אפילו יותר מזה. כי במדרש הבא בילקוט הוא אמר ככה, בואו נקרא אותו רגע ביחד, אמר כתוב יד ליד לא ינקה, אמר כתוב שבכל ישראל לא תעשו את התורה מתקבל פרס, שכרה מיד, שכל העושה כך נקרא ולא מתנקה. אפשר לקבל שכרה מיד, אבל זה לא טוב. שלא הניח לבניו כלום, אם אברהם היה לוקח שכר מצוות, מה אומר משה, וכן באליהו, נהנה מאברהם וכו'. משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו מסע כבד, או מסע קל. אם זה מסע קל, פושט ידו ונוטל, אם זה מסע כבד, אז הוא שם מאחורה עד שהוא יגיע ליעד. כך אמר דוד, ברוך השם יום יום, ימוס להם צדיקים, נתן שכרן אחריו. אמר משה לישראל, תדעו את נשאר מצוות שאתם עושים שמורות לכם לעתיד, כן, נדרש ארוך מביא פה. עכשיו נדבר רגע למערל, אחרי שהוא גומר את המדרש. במדרש הזה חוכמה נפלאה, שראו שמתן שכרם של צדיקים דווקא בעולם הבא ולא מיד. מתן שכרם של צדיקים בעולם הבא הזה, וזה כי כל דבר שהוא במדרגה, עכשיו הוא מסביר את המדרש, זה המשפט הראשון שמסביר את המדרש, כל דבר שהוא במדרגה יותר עליונה, אינו יוצא לפועל מיד. הדבר שאינו כל כך במדרגה, הוא יוצא לפועל מיד. דבר זה בארנו בחיבור נצח ישראל. האמת, לא הסתכלתי בארנו, לא הספקתי. נדמה לי שכוונתו לנצח ישראל פרק יוטט. נצח ישראל פרק יוטט, שם הוא הסביר את מזמור שיר ליום השבת. שצדיק כתמר יפרח, והרשעים כמו עשב. למה הצדיק זה כתמר? הרי עשב גדל הרבה יותר מהר. אז שם הסביר המערל בעריכות, שדבר שאתה רוצה להוציא אותו לפועל מיד, אז הוא יגדל מיד, וזה גם תהיה התפוקה שלו מיידית ותעלה מיד אחר כך. אבל כשאתה רוצה משהו במדרגה יותר עליונה, אז זה הרבה מאוד עבודה, צריך המון המון סבלנות עד שתמר גדל לגובה של כל המטרים, המטרז שלו, אבל אחר כך הוא מחזיק מעמד לשנים ארוכות, כמו ההבדל קצת בין ירק לפרי, מבחינת העמל, מבחינת התפוקה, אחר כך. או מבחינת
הדבר.
מבחינת האנשי האנגר שבא לדיגר. גם יכול להיות. שם מדבר לקובע סב, זה מה שקראנו פעם קודמת, אמת. אוקיי. אני חושב שזה פרק יוטט. והוא דבר מבואר וברור מאוד, שכן נראה, כי הנמצאים והנבראים, הם יותר שלמים ויותר במדרגה, אינם ממהרים להיות נמצאים בפועל. לפי זה, אני רק אומר עכשיו, נדמה לי שזה יותר מהביאור הקודם. זה לא רק שהעולמות לא מנוגדים ונבדלים ורחוקים זה מזה, ואפילו לא רק שזה עולם התהוות והכנה לעולם הבא, זה עולם אחד ארוך. הצדיק התמר יפרח והרשעים כמו עשב, זה באותו עולם. המציאות הזאת היא רק מתפתחת, נכון? יש שני אנשים שסוחבים מסע, אחד זורם מסע מלפניו, אחד מאחריו, הם באותו עולם. פשוט הוא הולך לסחוב הרבה, אז יהיה לו מזה אחר כך הרבה. והוא הולך להשתמש בזה קצת ומהר, אז לא יישאר לו מזה. זאת אומרת, כאן כבר נראה שמבט יותר שלם על המציאות, שהעולם הזה הוא בעצם כמו העולם הבא, זאת אומרת, הם באותו מדרג, רק יש ביניהם שלב א' ושלב ב'. מי שיש לו סבלנות, הוא מחכה לשלב ב'. הוא לא מבזבז את כל מה שיש לו בשלב א', אז לכן מתן שכרם של צדיקים אינו ממהר להיות יוצא לפועל. פה הוא לא אמר שום דבר הזה שבעולם הזה אי אפשר להוציא לפועל. מר ורח, ודאי אפשר היה להוציא את זה גם אל הפועל. זה כבר לא עניין ניגודי מהותי, כמו שהיה עד עכשיו, של מה אתה מדבר. בעולם הזה להוציא לפועל, מה שייך לעולם הבא, זה כבר לא שייך, זה עלינו שיקרא, או, זה עולם הכנה, זה עולם של תנועה, זה עולם של עמידה. פה זה כבר נראה שפשוט לא ממהר להיות יוצא לפועל, כדי שיהיה כמו שצריך. לכן בעונש אותו דבר, זה עניין של מהירות תגובה, שלב א', שלב ב', זאת אומרת שכבר העולמות מאוד מאוד קשורים ומחוברים אחד לשני. כן, אז תעשו קצת להעמיק בזה רגע, אבל רק לפני כן, בסוף הפרק הוא הזכיר עוד גמרא מעירובין. כנראה שהוא רצה ליישם פה עוד מדרג. מה הוא חידש פה בגמרא בעירובין? נראה לי שהוא חידש את הקדוש ברוך הוא. בעירובין כתוב ככה, בגמרא בעירובין נתנו טעם למה לרשע משלם שכרו מיד, אמרו שאל משלם לשונאיו. אז רבי שמעון בן לוי אומר משל, כי אדם שהוא נושא מסוי על פניו מבקש להשליחו לא יאחר לשונאיו. אמר רבי הילה, לשונאיו לא יאחר, אבל מאחר לצדיקים. עכשיו מסביר המהר"ל בערו, כי השכר לרשעים בלבד, ראוי שמשלם לעולם הזה, כי השכר של רשעים כמו שנושא מסע על פניו, וחפץ להשליחו. כך הוא רוצה שהרשעים יהיו מסולקים מאיתו, ואז אין עם השם יתברך דבר שהוא חוץ מהסדר הראוי. ולכך שכרם של רשעים וכו' וכו'. אבל מתן שכרם של צדיקים, שבע שורות האחרונות של הפרק, הכל כסדר הראוי. טוב, אז לא, מה הוא הוסיף כאן? נראה לי שבא שהוא הוסיף פה זה בעיקר את הקדוש ברוך הוא. שאין לרשע קירוב על השם יתברך, וראוי שיהיה מסולק דבר זה. וכל זה הוא בא לסיים רק ארבע שורות אחרונות, אבין הדברים, כי הם דברים ברורים, תדע כי הדבר הפוך, מה שחשבו, פה מסיים תנותת סמך, כי שכר מצוות שכר בעולם הזה, אין הדבר הזה כך, כלל. שמורו ליום אחרון. אז איך המערד בונה פה את הפרק, ומה מה אנחנו למדים?
הרחיבה
את תשובה ודיקה
חמישית, את
המדרש,
את הילקוט ואת...
עושים פסק, בואו נעשה עכשיו יחד לעשות את הסדר הזה, בסדר? אז א' אנחנו אומרים, יש פה ככה, יש את התשובה הראשונה, שזה הוא כבר אמר ברגנותית, שזה עולם טבע מול עולם נבדל. אחר כך הוא הוסיף על גבי זה, שזה עולם אמת ועולם חסר, אולי אנחנו חברים אותם רגע, אמת מול רשע וחסר מול שלם. אחר כך הוא הוסיף את עולם ההתאבות מול עולם העמידה, ואחר כך בילקוט הוא הוסיף את השני שלבים של העולם, של מי שממהר ומי שלא ממהר, ואחר כך בעירובין, אני לא יודע אם זה, נראה לי שזה עוד תשובה, רק אני לא יודע לאן היא שייכת, האם זה תשובה כללית לכל הפרק, המשך למדרגה מחודשת, שזה הכל חפץ השם בעולמו שהצדיקים ימתינו. אז בואו ננסה רגע להגדיר את התשובות. המהר"ל בהתחלה נדמש את מגמתו, וזה אולי, בכלל אנחנו רואים שזה שיטה במהר"ל הרבה פעמים, שהוא רוצה להגדיר לנו דברים, הוא רוצה לאחד אותם בשם האחדות הכוללת, קודם כל מבדיל אותם זה מזה. עולם הזה ועולם הבא, המבט הנכון הראשוני עליהם, זה עולמות נפרדים. עולם הזה זה לא עולם הבא. חלילה לנו מלחשוב את המחשבה הזאת שבעולם הזה יש איזושהי שלמות. ולכן הוא מדגיש לנו מאוד שהעולם הזה זה אלמה דשיקרא, זה עולם של שקר, זה עולם שבו לא ניכרת האמת. הצדיק לא ניכר כצדיק, הרשע לא ניכר כרשע, קשה מאוד להגדיר, הדברים הם מעורבבים זה בזה, זה עולם של יש בו ערבוב. כדי שאדם יוכל לזהות נכון את ההשקפה, הוא צריך עולם ישר ולא עולם מעורבב. וברגע שהוא הגדיר פה את הצדיק, אם שמתם לב בהגדרה שלו, בתוך מה זה צדיק, הוא אמר משפט כזה, הוא אמר, אבל צדיק גמור שיש בו מיעוט עבירות. למה הוא לא אמר, אבל צדיק גמור? כי בעולם הזה אין צדיק גמור, בתשובה הזאת. צדיק גמור זה שיש בו מיעוט עבירות. ומה זה רשע? רשע שיש לו ריבוי עבירות. אבל ודאי יש לו גם מיעוט זכויות. זאת אומרת, אין בעולם הזה יכולת להביט נכוחה אל המציאות ולהגדיר אותה. אתה לא יכול לראות, אמת השקר משמשים פה בערבוביה. לכן זה נקרא אלמא דשיקרא במובן הזה שאי אפשר לזהות את האמת האובייקטיבית מצידה. ולזה הוא כנראה מצרף את הדבר הזה שהכל פה חלקי. כל דבר שאתה פוגש פה, אתה פוגש פה רק נקודה חלקית. שבאמת יכול להיות, אני מסכים שצבי שזה יכול להיות חלק מהמבט השקרי של העולם. אני מזהה רק חלקיות בתוך מציאות. אני לא יודע לזהות ולהגדיר דברים בעולם הזה. לכן, הכל זה למה זה נובע? כי זה עולם של חומר. בעולם של חומר זה לא עולם של הגדרות ברורות. רק בעולם נבדל, האמת, התוהר יכול לצאת ולהזדקר בתורתו השלמה. אז לכן כל המהלך הזה של המהר"ל רוצה לומר, אל תערבבו לשכר מצוות בעיה על מה. זה לא יכול להיות. שדבר מצוות, שמגמתם נבדלת, שפעולתם נבדלת, שהן מופיעות בעולם העליון, שאצלם הכל ישר וטוב, וכל מגמתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שראים פעם קודמת, בפרק הקודם בנודה, זה הכל מגמתו טובה, והכל גם שהוא אומר לרע, זה בעצם טוב, כל זה אדם לא יכול לזהות זה בתוך העולם הזה, והעולם הזה כשאתה רואה להביד, להרוג, להשמיד, להרוג, לאבד, אתה בטוח שזה עולם של רע, ולכן אל תערבו בכלל בין שכר עליון הרוחני לבין עולם תחתון גשמי. אבל מכל זה כאמור, אפשר למחוק את פרק נ"ח, כי אז מה לנו ולתיקון העולם הזה? מה לעולם הזה בכלל? מי צריך את העולם הזה? זה סתם מקום שבו אדם עומד בניסיונות, ומצד שרים פרק א', כל העולם הזה בינתו בין המוטב עומד לו בניסיונות, והוא מנסה לצאת מן הרוע הזה ולהצליח לברוח ממנו ולהגיע בשלום אל הפרקים. לכן אמר המהר"ל, הביט ריש לקיש, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. תשובה שנייה, מעריך המהר"ל ואומר, שהמגמה היא פשוט להתאהבות. זה נכון שבעולם הזה אי אפשר להגיע למדרגת שלמות. זה בדיוק המדרגת העולם הזה. המדרגת העולם הזה זה מדרגה של תנועה ויציאה אל הפועל. זה עולם שעסוק בקניין. הוא מגדיר מאוד יפה, אומר המהר"ל, עשיית המצוות הוא קניין שלמות. המצווה היא שלמות. עשיית המצוות זה קניית שלמות. מה עושה אדם בעולם הזה? הוא עסוק בשלמות, זה מגמתו. לקנות את השלמות, להתאבות בשלמות. עד כאן אפשר להגיד מה עושה אדם בעולם הזה, בורח מהשקר. לא, אדם בעולם הזה הוא מתקדם לכיוון השלמות. הוא הולך לכיוון הנכון. הוא מוציא אל הפועל. שכירות אינה משתלמת אלא בסוף. משמעות היא שעכשיו אני עובד. נכון שאני לא מקבל את השכר, אבל עכשיו אני עובד בדרך אל השכר. את השכר משיגים רק בעולם הזה. שכר מצוות בעי על מלאכה, כי בעולם הזה עסוקים בלהשיג את הפעולה שתביא אותי לשכר. אבל העולמות מאוד מאוד קשורים זה לזה. אז גם עדיין בתוך התשובה הזאת יש לנו עולם נבדל מול עולם שלא נבדל, אבל אנחנו מבינים עכשיו שהצדיקים בעולם הזה זה תפקיד מאוד מאוד מהותי. בסדר? הצדיק בעולם הזה הוא הולך ומנקה את עצמו. לכן דילגנו על זה קודם, את המהלך הזה הוא סיים בגמרא מקידושין. הגמרא מקידושין מדמה את הצדיק בעולם הזה לאילן שעומד כולו במקום טהרה, אבל מה לעשות? נופו נוטה במקום טומאה. מה עושים בעולם הזה? הולכים ומתקנים. איך מתקנים? קוצצים את הנוף. זה מאוד מאוד כואב לקצוץ. זה נראה כפעולה לא טובה, זה נראה כעונש. אבל כל זה מגמתו בעצם להמשיך לטהר ולתקן את הצדיק. כי עולם הזה מכין את הצדיק. הצדיק מכין את עצמו בעולם הזה. הצדיק פועל בעולם הזה. אז לכן, זה שאין שכר בעולם הזה, כי אתה פשוט לא נמצא בשלב השכר. אז הנה, אתה בעולם, יש פה שתי עולמות. יש עולם אחד שבו פועלים, ואחר כך תעבור לעולם אחר, שבו משלמים לך את ה... אבל זה שלא משלמים בעולם הזה, זה לא בגלל פחיתות העולם הזה, אלא זה בגלל שהעולם הזה יש לו ייעוד אחר. אז לכן עכשיו יש פתאום מקום לפרק נ"ח. מה הייעוד של העולם הזה? מה זאת אומרת הייעוד של העולם הזה? לתקן. לתקן עולם. זה כל מה שמצג בפרק נ"ח. הוא אמר, המגמה של העולם הזה זה לתקן. מה המגמה של העולם הזה? שכר בעולם הבא. אז נזניח את העולם הזה. לולא פרק נ"ח, לולא התשובה הזאת המתקדם בפרק סמך, אז נפל עניינו של העולם הזה בעמל הגדול של הדרך לעולם הבא. אני אמרת קודם, אני חושב שבילקות הוא רוצה להגיד יותר מזה. בילקות הוא רוצה להגיד שבאמת עולם הזה ועולם הבא חד. אולי זה כבר מתחיל להיות המבט האחדותי השלם שלנו. בסדר? מה זה עולם הבא? אמרנו. זה עולם הזה הבא. בסדר? אחרי שהוא שלה, זה לא עולם הנשמות, זה לא גן עדן, זה לא גיהנום, זה לא תחיית המתים. העולם הזה הבא זה היינו הך. פשוט צריך להפוך את העולם הזה לעולם הבא. אלא מה? צריך סבלנות. שלא חלילה לחשוב שבעולם הזה כמות שהוא אפשר כבר להשיג את השלמות. רק אחרי שהבנו את גודל הנבדלות בין עולם הזה לעולם הבא, אפשר לעלות על הדעת את המחשבה המיוחדת הזאת, שעולם הזה ועולם הבא חד עולם הם. בסדר, זה חינוך עקרוני, אני חושב אמרנו קודם במהר"ל, חינוך עקרוני, שרק אם תבדיל בין הדברים תוכל לאחד אותם כמו שצריך. קצת כמו רשבי המפורסם, נכון? שרק שרשבי, אחרי 12 שנה, שרשבי מבדיל לחלוטין בין חיי עולם לחיי שעה, רק אז הוא יכול לעלות למדרגה 13, זה לא ש12 השנים הראשונות הלכו לפח, כמו שהרב מבאר שם בעריכות, אלא כל מגמתם של 12 השנים הראשונות היה להבדיל כמו שצריך בשני הדברים, כדי שאפשר יהיה לאחד אותם. אז גם פה, במובן הזה, אני חושב שהתשובה הזאת עכשיו של הילקות יכולה לבוא רק על גבי התשובות הקודמות. בסדר? רק מתוך שהבנת כמה עולמות האלה נבדלים, עכשיו תבין שאפשר לעשות את הלא יומן הזה, ולהסתכל במבט אחר לגמרי, שהעולם הזה הוא מגמתו בעצם להתהפך ולהיות העולם הבא. לכן עכשיו, על מה שאתה שאלת קודם, מה הפירוש הדבר הזה שהנמצאים הנבראים, שהם יותר שלמים, אינם ממהרים להיות נמצאים בפועל, מכיוון שפה זה עולם של התהוות, ובעולם של התהוות, אתה לוקח זמן לדברים להופיע בשלמותם, ואם אתה תחשוב שכל מדרגה שאתה משיג, זה כבר מדרגה שלמה, אז בעצם תתקע במדרגה מאוד נמוכה. לכן, צריך לחכות בסבלנות, עד שכל המציאות תתפתח כמו שצריך, והעולם הזה באמת יתוקן להיות עולם הבא. השינוי הוא צריך להיות שינוי מהותי, הוא צריך להיות שינוי בכל המציאות, הוא צריך להיות שינוי מדורג שכולל את הכל 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 בסוף, ורק עד מרב טובך שרצפנת לראיך, שעד שהכל יהיה שלם, עד מדרגות יהיו מאוד מאוד עליונות. אז לכן כל מי שיקח את השכר, ואפשר פה כבר משהו שאפשר לקח את השכר קודם, אבל תדע לך שברגע שיקח את השכר קודם, אז אתה בעצם נעצר בשלב מאוד מאוד מוקדם של התפתחות העולם, כי השכר היא בעצם, שכירות אלה שאתם תן על הסוף, השכר הוא בעצם התשלום של הסוף. אז מי שחושב שעכשיו הוא לוקח את השכר, סימן שחושב שהוא הגיע לסוף, הוא נעצר במדרגה פחותה, ולא זכה להופיע למדרגות העליונות. לכן נראה לי פה בילקוט רמוד, שאפשר היה לקחת את השכר קודם. אבל אל תעשו את זה, אבל תקבל פרס מיד. כי סתם תפסידו. אם ביקש אברהם שכרן של מצוות מיד, דרך האומה הישראלית, אדם שכה להתפתח אחרי מדרגת אברהם. אז לכן, אנחנו לא רוצים את השכר, אנחנו רוצים לחכות, או ראוי לחכות, או נכון לחכות, או חובה לחכות, עד שזה ילך ויופיע בשלמותו. על מה מוסיפה הגמרא בעירובין לפי זה? נראה לי ש...
כאילו, מילד, גם בסדר הקודם, הוא עושה השוואה לעונש, כמו לשכר. אבל בסדר הקודם, אפשר שהוא להבין את זה שהרשעים הולכים את העולם הזה שהוא התאבות כדי ליצור מציאות של רוע, ובסוף זה מה שהם יודעים. אבל פה בסוף מה שהוא אומר, לכן בעונש, יש פה משנה מציאות חתר בעולם הזה, כאשר זה יקרוא לצחר של העולם הזה,
מועין רשע בלי מיוט ספרת, אז כאילו, כן, הוא נמצא בתהליך של רוע, אז מתי יתגלה כאילו הרוע שלו במנוע עצמה? מתי יתגלה מישהו באמת? בעולם של אמת. או שזה כבר התשובה באמת?
לא, נראה לי רגע. מתן שכרם של רשעים ניתן בעולם הזה, כי באמת שכרן מאוד מאוד נמוך, והוא שייך למדרגות מאוד מאוד קודמות. זה מתן שכרם של רשעים גם, אני אומר, לא רק של צדיקים. אז עכשיו, כשהרשע בעצם לפי זה, הוא מפריע לעולם להתקדם, אז כשהעולם יפיע בשלמותו, הוא במהותו, הוא לא שייך לשם. נכון? הרשע הזה, שעכשיו, לפי הפירוש הזה, איך אנחנו מבינים את העולם? אנחנו אומרים עכשיו, העולם הוא בעצם עולם אחד, עולם שהולך ומתקדם ועולה 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 ועולה. ובזכות מה הוא עולה? זה נכון לגבי המדרגות הראשונות, שבזכות העבודת הצדיקים הוא הולך ועולה. אבל הרשע שכל הזמן רק ניסה למנוע מהעולם הזה לעלות, שבעצם רצה כל הזמן רק להרוויח את המציאות הזאת, אז הוא קיבל באמת את כל שכרו, ועכשיו בעולם העליון הוא לא שייך אליו בכלל בכלל. אולי זה הסוף, וכן בעונש. הקדוש ברוך הוא משלם חטאה בעולם הזה, כאשר הצדיק ראוי לשכר שלו בעולם הזה, לאחר נפרד חטאה בעולם הזה, כדי שהוא יתנקה לחלוטין, וכן החטאים של הרשעים, לא יודע מה זה החטאים אינם בעולם הזה, כן? זה עכשיו פה איזה משהו, בשביל שהוא מיוחד לתשלום שכר מצוות בעולם הזה, מן הטעם אשר יתבאר.
כאילו צריכים לעשות בשבילם?
כן, לא יודע.
נשמע
כאילו מדרגה הפוכה. משהו כאן חסר פה, לא מה זה, וכן החטאים של הרשעים אינם בעולם הזה. מה הפשט שזה?
כאילו תשלום
החטאים. כן, זה אמור שכר החטאים שאתה עושה, לא?
ומי זה הוא מיוחד את השאול?
כאילו זה העולם הבא? כאילו זה העולם הבא? כאילו זה העולם הבא?
מה זה?
השאים מקבלים את השכר.
העולם הזה נראה.
אה, בשבילם הוא מיוחד את השאול השכר הזה.
כן. בסדר, אני חושב שהוא לא עובר את השאול העונש שלהם בעולם הבא. אבל הם לא מקבלים פה את העונש שפה הם מסכים לגבי שכר. לגבי
השאים. לא, העונש של מיוחד לתשלום.
לא, למה הם מקבלים פה שכר? לא בגלל העולם הבא שלהם, בגלל העולם הזה שלהם. ככה זה נשמע. זה משפט הזה.
ולמה לא נשים בעולם הזה? עכשיו הם מקבלים את השכר. כן, אבל אני לא יודע שאני אומר עליי בעולם הזה.
למה? כי בואו נחכים לקבל את זה, אבל אני צריך שהעונש נשמע עליהם לעתיד
לעבוד. בעצם, זה לא של
טכניקה. כן, יכול להיות שזה מה שרצה המהר"ל להוסיף בגמרא בעירובין, את הנקודה הזאת שאתה מעלה עכשיו. כי מה את תוספת לגמרא בעירובין? העונש הרשעים, עיקר הגמרא בעירובין עוסקת בזריקה של הרשעים. נכון? חפץ להשליחו מאיתו כאשר רשעים רואים שעוסקים איתו. כי בניגוד לרוב הפרק שבאמת עסק יותר בצדיק, הגמרא בעירובין יותר עסוק בלהסביר את הנקודה הזאת. הרשעים זה מסוי מבחינתו שהוא חפץ לזרוק אותם. למה הוא חפץ לזרוק אותם? כי הם באמת לא שייכים לאותו עולם גדול ומיוחד שנבוא. אם עכשיו אנחנו מצרפים את הקדוש ברוך הוא, אולי זה הצירוף האחרון, תצרף את הקדוש ברוך הוא לתוך המהלך. זה הקדוש ברוך הוא זה שרוצה לראות את כל המהלך הזה הולך משתלם. הרצון להגיע לעולם הבא זה לא רצון שלנו, רק זה יש פה השגחה אלוהית שרוצה לקדם את המציאות במדרגות שלה עד שתגיע לעולם העליון. וכדי שהעולם העליון הזה יהיה כסדר הראוי, ולא יהיה עוד דבר שלא כסדר, אז לכן צריך להיפטר מן הרשעים לפני כן. אז מתן שכרן של רשעים, דורקים להם אותו לפני כן כדי להיפטר מהם. לכן משלם לסונאיו. כדי ששמה, במציאות השלמה של העתיד לבוא, אז יהיה חסר גמור מצד הרשעים. לכל מה שאתה אומר, זה באמת מה שחסר לו, ולכן הוסיף את הגמרא בעירובין. לעסוק בשכרם של הרשעים שמקבלים פה, כדי שלא יהיו שייכים לסדר השלם במציאות העליונה. נכון, כי רואים בשורות האחרונות שהמהר"ל מבין שכל זה סיכום של פרקים נוטה סמך, נכון, בארבע שורות האחרונות, הפך ממה שחשבו, כך הוא התחיל גם את הפרק. אז נוטה סמך זה יחידה אחת, שבא להסביר בעצם שאלה אחרת מנזיין נונחה. נסכם את זה רק, נזיין נונחה באו להסביר למה התורה לא כוללת את העולם הבא, למה זה לא כתוב בתורה, מצד הופעת התורה אלינו, ונוטה סמך יותר באו להסביר מצד מהות התורה, לאן תורה מכוונת בכלל, שואל דעת שתורה מכוונת רק לעולם הזה, כי כולה במדרגת נבדות עצומה. אז נדמה לי שפרק סמך במובן זה הוא מחבר גם את המדרגות של הקודמות. זאת אומרת, הוא נותן מקום גם, אחרי פרק נוטה אפשר להישאר בהבנה שעולם הבא ועולם הזה להיקה, מי צריך את העולם הזה בכלל? כמה שמלן שעולם הזה יש המדרגה מאוד מאוד חשובה, כהכנה או כשלב א' בתהליך ההתאבותי והמתקדם, כדי להגיע למדרגה העליונה, ולכן יש בו עמל גדול ותיקון גדול. פה בסמך א', נדמה שסמך, כן.
כאילו, זה
הרבה שערב
קצת התעלם מפסקת
קטנה
לפני שהוא נמצא כל מיני. כן, איפה? שאחרי שהוא מביא את המדרש, שערב קצת רעבה. כן. שזה לא היה יותר כקודם. ואז הוא אומר, כאילו מסביר מה זה שכר. אני גם חייבת, אני רוצה שכאילו כל הפרק בא להסביר, למה זה לא נכון, כי שזה יהיה בעולם הזה. אני מסביר ששכר זה לא חסד, אלא שכר זה תשלום.
כן.
מה שיכולה לעשות לו. ובאמת, זה מובן, כי אפשר להבין שהטעות של השואלים הייתה, שכר זה לא שכר מצפר אותך, מה זה משנה פה או פה. לא, אם שכר זה תשלום של מדרגה, ברור שזה לא יכול להיות במקום חלקי ושקרי. ברור שזה, אם פה בעולם, העולם הזה זה המקום שבו בונים את המדרגה שלמה, ברור שזה לא יהיה פה. וכן הלאה.
כן. רק חזק את דבריך, טוב, אני לא יודע אם זה, נראה לי שזה כאילו היה מעצה בעיניי במבט הכלי של הפרק, אבל הכל נזכר לנו את אנטיגנוס, אנטיגנוס הרי אומר שם במשפט, אמרו, אל תהיו כעבדים שמשים את הרב ולא תקבל פרס, הוא לא אומר כעבדים שמשים את הרב ולא תקבל שכר. נכון? ברור שיש שכר, נראה לי שהוא לא רצה לבטל, אולי הוא הבין את הצעות של צדוק ביתוס, ברור שיש שכר. אל תזכור את זה כפרסים, אז זה חלק מהמבט, אני שבדל במושג פרס ושכר. אז אולי זה מה שאתה אומר פה עכשיו, שהשכר, ודאי שיש שכר, זה מתן שכרן, מה זאת אומרת, אין שכירות משם, זה לבסוף, אתה צריך לשכר מה שהוא עושה, זה לא ילדת שאין. אלא יש משהו אחר שנקרא חנינה, חסד וכולי, פרסים מסוים, שאולי זה היה. אבל אני חושב שזה רק מבט נקודתי יותר, רק כדי להסביר את הדבר הזה שלא יעלה על הדעת, שאומר כזה שפוך לעבור מבינו שיכול להיות שגובה את השכר שלו. סמך א' צריך יהיה ללמוד יותר ביחד, נגיד אותו רגע עכשיו רק כדי לסדר אותו, אבל נצטרך אחר כך להעמיד בסמך ב'. עכשיו המהר"ל עוסק בשכר מצווה מול סמך ב' שיותר יעסוק בשכר תורה. בסדר? אז בסמך א' המהר"ל מציג סתירה בין שתי ממרות חזליות במשנה מפורסמת במסכת אבות, כתוב הווה זהיר במצווה קלה כמצווה חמורה, כי אין דבר סתם של מצוות פשט הגמרים, אומר המהר"ל, שאתה לא יכול לדעת מה זה עכשיו קל, מה זה עכשיו חמור. אתה לא מבין בשכר של מצוות. אתה מדמיין שאתה חושב שיש מצווה קל ושכר חמור, אבל זה לא נכון. ולעומת זה, בגמרא בחולין, אז כתוב מפורש, מצווה קלה, זה שכרה, מצווה חמורה, על אחת כמה וכמה, אם יש קל וחומר, סימן שאני כן יודע מתן שכרה של מצוות.
יש היררכיה.
כן? אז זה אמר פה רבי זהב אמינא, שאולי לא הבנו נכון, אבל הוא אמר, זה לא הבנו, כי הבנו מצוין. ולכן הוא מסביר שיש לשכר המצוות שני מרכיבים שגורמים בסוף לשכר. יש את המרכיב מצד העולם התחתון, ויש את המרכיב מצד העולם העליון. וזה עכשיו, א', מסתדר לנו טוב עם מה שראינו פרק הקודם, שהמצוות ניתנו בעולם הזה, בעולם ההכנה, בעולם שהוא לא עולם נבדל, ומצד שני, מגמתן של המצוות להוביל אותנו לעולם הנבדל. לכן אומר המהר"ל, יש דברים שאני יכול להבין בשכר המצוות, יש מרכיב אחד שאני יודע לחשב אותו, יש מרכיב אחד שאני לא יודע לחשב אותו, כי הוא לא שייך למדרגה שלי. המרכיב שאני יודע לחשב אותו זה פונקציה הרגל. אני יודע לחשב כמה תירך, הפסד, המאמץ, יש מצד עולם תחתון. זה אני יודע לעשות בעצמי. אני רואה שבשילוח הקן, התירך וההפסד הוא ממש מועט. מה עשיתי? במקום לקחת את הציפור, שילחתי אותה. לא דרש מן אנרגיות, וזה הפסד כספי מאוד מאוד מועט. אומר המהר"ל, זה לא שייך למדרגות חמורות. לעומת זה יש מצוות שאני מאוד מאוד מתאמץ בהן, שאני גם מפסיד עליהן הרבה מאוד. אז לכן אומר המהר"ל, יש ודאי מצד המבט הסובייקטיבי, מצד המבט של האדם בעולם החומר, יש מצוות שדורשות הרבה, מצוות שדורשות מעט. זה המבט מצד העשייה, מצד העולם התחתון. אבל מה מגמתם של המצוות? נחזיר את עצמנו רגע לפרקים נון ד' נון ה', לפרקי העיקרים, שם הוביל המהר"ל לזה שכל מגמת המצוות, בסוף כשצמצמו את זה דוד המלך וישעיהו וכו', זה הכל נועד כדי להראות את הדבקות באלוהים. זאת מגמתן של מצוות, לדבק אותנו במציאות העליונה. אז זה פירוש של מה שראינו פרק סמך, שהמצוות נועדו לקניין שלמות. קניין זה פה, שלמות זה שם. אני קונה במאמץ או לא במאמץ, ואני רוצה להגיע לשלמות. איזה מצווה גורמת ליותר שלמות והידבקות, ואיזה מצווה גורמת לפחות שלמות והידבקות, וזה אני כבר לא יכול לדעת. במובן הזה יכול להיות ששילוח הקן היא גורמת להידבקות עצומה, אני לא יודע את התשובה. זה כוונת המשנה במסכת אבות, אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. לך זה נראה נמוך, אבל אתה לא יודע מזה שום דבר. אז זה החילוק היסודי שעושה פה המהר"ל בתוך שכרן של מצוות, בשני המרכיבים שונים שלה. שזה הוביל את המדרש ותנחומה, גם מדרש ארוך, אמר דוד, אני מתקרב למצוות חמורות, מתקרב למצוות קלות. כן, למד מצוות קלות. מצוות קלות מהצד הסובייקטיבי שלי כדוד. יש מצוות שמאוד מאוד מאוד התאמצתי עליהן. יש מצוות שהיו נראות לי מאוד קלות, שלא דורשות מאמץ. אז אולי לא השקעתי בהן את האנרגיה הנכונה. ואז מה? יכול להיות שמצד הדבקות האלוהית, דווקא מצוות הללו, יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה. ולכן אני לא יכול להעריך כמה הפסד אני הולך לשלם על זה שלא עבדתי בהן כמו שצריך. אז פה אמר, אחרי שהוא גמר להסביר, להביא את המדרש, הוא אמר ביאור המדרש, אז הוא כותב שם שוב, הוא שולל עוד פעם את מה שהוא שאלה בתחילת פרק מ"ט, אם המצוות לא היה רק לקיים קיבוץ וסדר המדינה או תיקון האדם, כמו שהרבה אנשים יודעים את המצוות כמו שהזכרנו למעלה, זה תחילת פרק מ"ט, אז בוודאי כל מצווה אתה בוחן את המצד התועלת. זאת אומרת, אם תסתכל רק על המרכיב הסובייקטיבי, המרכיב התחתון של המצוות, ותחשוב שבזה נגמר המצוות, אז בוודאי שאדם יודע מה פומצר האגרה ומה לא. אבל אומר המהר"ל, מוכח מן המדרש, ממה שדוד המלך מודאג, מהמשל הזה עם הפרדס, שהקדוש ברוך הוא לא גילה שכר נטיותיו, אנחנו יודעים איזה נטייה קשה וזה קלה, אנחנו לא יודעים מה גורם לדבקות ומה לא, שיש פה מבט אחר לגמרי של השכר, ולכך לא כתבה תורה שכר של מצווה ומצווה בפירוש, כי כל מצווה ומצווה, יש לנגמל שהמהר"ל גם רומז לזה, מה שאומר בזה התורה היא אחת, שכל המצוות כולם זה חלק ממכלול שלם. זאת אומרת, כל פרט ופרט פה נכנס בתור פרט קטן מתוך המכלול השלם. כל אחד נותן את הדבקות שלו. בסדר, המהר"ל כבר עסק בזה כמה פעמים, גם שם בתחילת הספר, בדיון עם הרמב״ם, שם פרק ח' וכולי, גם פרק ה', על הבירור הזה של ערכם של המצוות בכלל מול ערכה של מצווה אחת. נראה שמה רוצה לומר, שהדבקות המוחלטת היא תעשה אך ורק מאחיזה בכל המצוות. אז לכן אני יכול לזהות את המאמץ הסובייקטיבי, אני לא יכול להעלות על דעתי בכלל את הדבקות האלוהית שכל מצווה המצווה תיתן, ובוודאי לכל מצווה יש את הערך שלה, וחלילה אם היה שכר המצוות מופיע, ואנשים אומרים, טוב, זה אין איזה דבקות מוכר משמעותית, אני מתחיל לעשות חשבונות של, כל אחד היה מתחיל לחשב חשבונות של עולם, וכתוצאה מזה חלק מצוות לא היה עושה, והיה מפסיד את נקודת הדבקות המשמעותית שהיא נותנת לכל המהלך. אז זה המהר"ל הביא פה בפרק הזה, אני חושב רק כדי להסביר לנו את הפעולה הזאת שבין עולם תחתון לבין עולם עליון, איך המצוות מחברות ומשפיעות בין העולמות. אבל נראה לי מבט יותר שלם על הפרק, אחרי שמעת ביחד שבוע הבא, את פרק 62, כי שם אמרה להגיד שבתלמוד תורה, נכון, בתלמוד תורה כנגד כולם, משהו שתלמוד תורה יש לו ממש פירות, בכלל יש מצוות שיש להם פירות בעולם הזה, זה הוא כבר הזכיר כמה יעסוק בזה, והמרכזי זה שכר תורה שאוכל פירות בעולם הזה. כן, למה דווקא שכר תורה יותר מכולם אוכלים את פירותיה בעולם הזה? אז זה יחבר את סמך א' סמך ב' בעזרת השם. בסדר? נלמד גם את סמך ג' בשבוע הבא, מצד האורך. למרות שזה קצת...
לסוף
השביעה. כן, שביעה פה כזה, כן. אז הוא עומד בפני עצמו של סמך ג' קצת, לרבי עקיבא. משה רבינו מול רבי עקיבא. זה פרק מאוד מאוד מורכב. בעזרת השם, תסתכל.